טוב, שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו בשיעור נפש הפרשה, עבודת הנפש בעקבות הפרשה, וכיוון שבשבת הקרובה, בעזרת השם יום כיפור, שבת שבתון, אז נדבר קצת על ספר יונה. בשנה שעברה נדמה לי שלמדנו את יונה בצורה מעמיקה, כמה שיעורים, היום אנחנו נדבר על איזושהי נקודה מסוימת שקשורה למסגרת הכללית של השיעור של נפש הפרשה. המשנה ברורה אומר, הגאון מווילנה יש לגאון פירוש לספר יונה, והגאון אומר שכל ספר יונה, חוץ ממה שהוא באמת היה, הוא גם משל לירידת הנשמה לעולם והעבודה שלה כאן, וזה אפילו רמוז באותיות של יונה, כי היוד זה יהודי תמיד הנקודה הפנימית, התמצית, הגרעין, השורש, היסוד, הדבר הזה שעתיד להתפרט, זה יוד, זה הנשמה למעלה, וו זה נמשך למטה, זה ירידתה לעולם, נון זה אות עם נוכחות, יש לה בסיס רחב, זה הנוכחות כאן בעולם, והי זה יכולת בתקווה, יש פתח למטה ויש פתח למעלה, מין פרשת דרכים, מאיפה הנשמה יוצאת כשהיא מסיימת כאן את הנוכחות שלה, האם היא בעצם התעלתה והעלתה את עצמה למדרגות שיכולה לזכות להם, או שחס וחלילה היא קלקלה ויורדת למטה. זה גם יונה, וגם האותיות של המילה נינווה, שגם היא כמובן קשורה לספר הזה, גם הן מאוד מזכירות את האותיות של יונה. כלומר, הנשמה והשליחות שלה הם עם אותו קוד, יש להם קוד זהה. יונה ונינווה הם אותיות קרובות, ובאמת הדבר הזה הוא מופיע גם בהלכה, כי אולי נשאל את זה בתור שאלה פתוחה, למה קוראים את ספר יונה ביום כיפור? מה דעתכם?
תשובה
מצוינת. יש בספר יונה כמה וכמה סוגים של תשובות. יש תשובה מיראה של המלאכים, יש תשובה מיראה של נינווה, כנראה, שזו תשובה מהיראה. לא כנראה, זו תשובה מהיראה. ויש תשובה מהיראה של יונה, ויש תשובה מהאהבה של יונה. יש ארבע סוגי תשובות בספר אחד. יש כנראה גם תשובה נוספת שתכף נדבר עליה, או את תשובתו של הקדוש ברוך הוא, אבל יש לפחות ארבע סוגי תשובה. המלאכים חוזרים בתשובה מהיראה בהתחלה, וזה פועל, זה מדרגה. הם נודרים לדרים, אחרי זה מקריבים קורבן. העיר נינווה חוזרת בתשובה מהיראה בוודאי. יונה עצמו חוזר מתשובה מהיראה, אין לו ברירה, הוא במאה דגה וצפוף לו וקשה לו, אז הוא מתפלל והקדוש ברוך הוא נתן לו הזדמנות שנייה, ויונה עצמו חוזר בתשובה מאהבה אחרי פרשת הקיקיון. אז זו התשובה מצוינת, נס אמר, קוראים את הפרשייה הזאת, את הספר הזה בתנך ביום כיפור, כי יש בזה כמעט את כל סוגי התשובה האפשרי. יפה. עוד אפשרויות? למה קוראים יונה ביום כיפור? נס גנב לכם את התשובה הכי ככה קלאסית. אבל המשנה ברורה אומר תשובה אחרת. תשובה פחידה של המשנה ברורה. המשנה ברורה מביא את זה בלכות תפילת מנחת יום הכיפורים. אומר המשנה ברורה, הסיבה שקוראים ספר יונה זה כדי לדעת שמה שצריך להיות מתוקן, יתוקן. ואדם לא יכול לברוח מהשליחות שלו. כלומר, וזה אולי האמירה הראשונה של הספר הזה, ולכן היא גם נאמרת ביום הכיפורים, שבאנו כאן לעולם לא רק כדי לא לקלקל, לא רק כדי לחזור בתשובה על קלקולים, יש לנו שליחות, יש לנו מטרה, יש לנו תיקון לעשות כאן בעולם הזה, ולא יוותרו לך. אין ויתורים. כלומר, או שתעשה את זה הפעם, או שתעשה את זה בגלגול הבא, או שתעשה את זה... אלף ואחד פעמים, עד שמה שצריך להיות מתוקן, יתוקן. יעלו שמיים, ירדו תאומות, תהיה בתוך הדג, בתוך הדגה, תחזור. מה שצריך להיות מתוקן, יתוקן. השליחות תתמלא. כל השאלה, האם אתה תבין את זה, האם תפנים את זה, האם אנחנו משתפים הדבר הזה פעולה, או שזה ייקח הרבה הרבה מאוד זמן. אבל אין ויתור בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על תיקונו של עולם. זאת אמירה מאוד מאוד משמעותית, מאוד נוקבת. מה שצריך להיות מתוקן, יתוקן. אז הנה יש לנו כאן סיפור על שליחות של נשמה, וכמו בהרבה מאוד סיפורים, אנחנו מוצאים את הנשמה מתכחשת לשליחותה. לא רוצה. יש הרבה סיבות למה יונה לא רצה ללכת לנבא על נינווה, שזה אולי גם כמה שאלות, מחפת לך ללכת לנבא, אבל זה היינו בשיעורים בתנך שדיברנו בשנה שעברה, על פי הפשט, מדוע יונה לא רצה ללכת, אבל לפי הפירוש הגאון, מבין לה מדבר עליו, אז השליחות של הנשמה, יותר נכון, השליחות שלשמה נשלחנו כאן לעולם הזה, בדרך כלל, בדרך כלל, תלווה בקשיים. בדרך כלל זה המשהו שקשה, איפה שלא קשה לי, לא בשביל זה נשלחתי. איפה שקשה לי, איפה שאני שם מתמודד, איפה שאני שם מרגיש שזה לא הולך, כנראה ששם מסתתרת נקודת העבודה שלי, ולזה בדיוק לדבר הזה נשלחתי. איפה שקשה, ולכן יש, בטבע הדברים, יש בריחה, אני לא רוצה להתמודד עם זה. אדם, מעצם, מהרגע שהוא נולד, יש בו שתי תנועות נפש שרצות. תנועה אחת, זאת אומרת שאנחנו מדברים עליה של השליחות, של להידחף מבפנים, לפעול, להוציא את עצמי לפועל וכו', זה תנועה אחת. אבל תנועה שנייה, שהיא לא פחות דומיננטית, זה החיפוש אחר הנוחות. דווקא לעקוף את כל המקומות האלו, הקשים, המאתגרים, הטובעים ממני. תינוק, מרגע שהוא קטן, הוא בוחק שלא נוח לו. והוא בוחק שהוא רעב, הוא בוחק שהוא צמא, הוא בוחק שהוא רוצה שיהפכו אותו, הוא בוחק שיש לו גרפס. ויש גם מבוגרים שנשארים ברמה התינוקית הזאת שאיפה שלא נוח, אז אני לא רוצה, לא מתאים לי, לא מסתדר לי. הרדיפה אחרי הנוחות. כן? דווקא האזורים שבהם השליחות שלנו מתגלה הם אזורים לא נוחים. הם אזורים קשים. הם אזורים שיש לנו איזו בריחה מהם. יונה לא רוצה ללכת. יונה הוא נביא האמת. ניכנס אולי טיפה, כן ניגע קצת בסוגיה התנכית. יונה הוא בן אמיתי, והוא איש האמת. חזל מלמדים אותנו שיונה הוא היה בנו החורג של אליהו הנביא. אתם יודעים את זה? איך בנו החורג? יונה הוא הבן של האישה הצרפתית שמת ואליהו החיה אותו. אז אם יונה קיבל חיים מאליהו, הוא גם קיבל את התכונות של אליהו. אליהו נביא האמת. עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? גם יונה הוא נביא האמת. איך יונה ילך ועכשיו ינבא על עיר שתחזור בתשובה כשהוא יודע שהתשובה שלהם היא תשובת רמייה? הוא לא מוכן ללכת. זה בניגוד לתכונה שלו. לא מוכן. יש לו דחייה מהדבר הזה. אבל דווקא שם התיקון שלו. של יונה. מי שמידתו דין, התיקון שלו זה השלום. ומי שמידתו שלום, התיקון שלו זה הדין. ומי שמידתו כעס, התיקון שלו זה המתינות. ומי שמידתו אדישות, התיקון שלו זה החום. התיקון, לא אומר שזה מה שאדם צריך לעסוק כל חייו. מי שמידתו שלום, שיהיה איש של שלום ויביא שלום, אבל מה הוא צריך לתקן בעולם? איזה נקודה הוא צריך לתקן? זה קודת הדין אצלו. ולכן יונה לא רוצה ללכת. והקדוש ברוך הוא מלמד אותו. והלימוד של יונה הוא לימוד מאוד מאוד ארוך ורצוף בכל מיני נקודות. והיום אני רוצה להתמקד בנקודה אחת, אולי שבאמת בשנים שעברו לא מספיק דיברנו עליה. וזה כל הסיפור של הקיקיון. קיקיון זה סוג של צמח. צמח. שעושה צל. כמו מטפס כזה. בואו רגע טיפה נתמקד. יונה חוזר לנינווה, מנבא עליה את הנבואה שאם הם לא יחזרו בתשובה, עוד הרבה יום נינווה נהפכת, ולמראה הפלא הם חוזרים בתשובה. כנראה שזו תשובה של רמייה, כנראה שזו תשובה של משחקי כוח, הם גם גורמים לבהמות לא לאכול. אבל, שורה תחתונה, יש שם איזושהי תנועה בכיוון הנכון. ויונה מתעצבן. והתפלא, וירא אלוהים את מעשיהם של נינווה, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. יונה כועס. תקשיבו טוב עכשיו, תגידו לי איזה מילה חסרה. ויתפלל אל אדוני ויאמר, אנא אדוני, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרע. מה חסר? אמת. בקיצור, יונה אומר לקדוש ברוך הוא, אבל איפה האמת? איפה האמת? זה מה שאתה מקבל, את התשובה הזאת? ואתה, אדוני, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. זו האמירה של יונה. אני לא מסוגל לחיות ככה. לא מסוגל לחיות בעולם של שקר. בעולם שבו אנשים עושים תשובה, רואים על העיניים שהם מרמים. רואים על העיניים, כתוב להם על העיניים רמאים. חוזרים בתשובה רק בשביל שלא יקעו אותם. אין פה שום נקודת אמת, שום חיפוש אחר התביעה הפנימית, שום רצון להשתנות. יש פה פשוט, שלא נחטוף את המכה, ואיך שהנבוט ירד, אנחנו נחזור חזרה להיות רשעים. זה תשובה, אומר יונה. ואז הקדוש ברוך הוא מלמד את יונה לקח. מנסה ללמד אותו איזשהו שיעור שאנחנו ננסה ביחד היום ללמוד את השיעור הזה, ולראות מה אנחנו לומדים, כי זה מסיים את הספר הזה. ויאמר אדוני, היטב חרה לך. ויצא יונה מן העיר וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר. סתם, הערה. מה זאת אומרת? אנחנו כבר נמצאים אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר, שמה? שזהו, הוא ניחם על הרע. אז מה יש ליונה לחכות? למה הוא מחכה? כלומר, תמשיך. ברור ליונה שיום יומיים אני מחכה פה, שבוע שבועיים, ואני יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, ראית? סתכל. סתכל, הנה, סתכל. גזל, הנה גנב, הנה רמה, הנה. ראית איזו תשובה שלו? זה ברור ליונה. הוא מחכה לראות איך התשובה שלהם קורסת כמו מידת קלפים. יושב, בונה לו סוכה ליד העיר, ומסתכל. וימן אדוני אלוהים כיכיון ויעל מעל ליונה ליוצר על ראשו להציל לו מרעתו. ישמח יונה על הכיכיון, שמחה גדולה. וימן האלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, ותח את הכיכיון ויבש. ויהי כי זרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה ויתעלף. וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. ויאמר אלוהים אל יונה, היטב חרה לך על הכיכיון, ויאמר היטב חרה לי עד מוות. ויאמר אדוני, אתה חסת על הכיכיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה אבד, ואני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובימה רבה. זה פסוקים שמסיימים. אני מנסה, שביחד מנסה להבין, מה הלימוד מהכיכיון? מה, יש פה איזה הקבלה, הקדוש ברוך אומר לו, כמו פה, ככה פה. אתם מצליחים להבין את ההקבלה? במילים שלכם תסבירו לי. קראתם את זה? כן, איך קוראים לך?
מאור.
מאור. מאור ממאורים, יש כזה.
מה שאומר לו ככה, בעצם זה, הכיכר הזה היה ונגמר. לא השקע בו שום מעמד, שום דבר. לכל אדם רגיל, כמו יונה למשל, דבר כזה שעובד, הוא חס עליו. אפילו שלא השקע בו שום מעמד, זה משהו שהיה, שהיה בו צורך כלשהו, היה באפשרות להשתנש בו, באפשרות שהוא יעזור למשהו. והוא נעלם, ויונה היה לו צער הזה. שאומר לו, כבר חומר אני, שיש לי פה את העיר נינווה, שזה היה יותר עמד, נגיד, לגדל אותה, שהיא בכלל תקרה, ואז אני לא אחוס על הדבר הזה, כמו שאתה חזת על הכיכיון הזה, ואפילו שיש פה כיכול כבר חומר. הדבר כזה שלא שכבר ממש אתה חזת, אני הדבר כזה, אני לא אחוס.
כן. אז מה הוא אומר, מקסים? יש קושייה אחת על דבריך, אם זה היה כדבר, כלומר, אם היה הקושייה שלי, הדברים שלך היו מסודרים, והיינו פיקס מסודרים, ויכולים ללכת הביתה. רק מה הקושייה על דבריו? יונה חס על הכיכיון? חס על עצמו, לא חס על הכיכיון. על עצמו הוא חס. לא אכפת על הכיכיון. היה לי צל, עכשיו לי אין צל. מה הקבלה כאן? יונה חס על עצמו, ולא על הכיכיון. כן.
נראה לי, הנקודה פה זה הרצון. יונה בעצם רוצה לחיות, רוצה את החיים הטובים, רוצה את הצל מהכיכיון. אבל הוא רוצה את התשובה. הוא אומר לו, אתה רוצה את הכיכיון? מה זה כיכיון? הוא היה בינינו, בסדר, יכול לבוא אחד אחר. התשובה, מדובר פה עכשיו על 12 ריבוע אנשים שעשו תשובה. זה מתנה הרבה יותר גדולה שאני גם עומדתי בשבילם. אני סבלתי עכשיו את כל הכרך הפיים עם כל הדינים שהם עושות עכשיו. עכשיו, הם קצת חורים בתשובה, אני לא אקבל את זה.
כן, אתם נוגעים בנקודה, אנחנו ככה מרגיש שאנחנו מסתובבים סביבה, צריך אבל יותר לחדד את זה. עוד מישהו? בואו נחבר את זה רגע. אתם, אני חושב שנגעתם ב... אני אנסה אולי טיפה לחבר את הדברים שלכם ו... נחתום אותם יחד. אנחנו קוראים את יונה במנחת יום כיפור. וזה ממש זמן כבר של, של איסוף, של כל הרצונות הטובים וכל הדברים שאספנו ורצינו והשתדלנו במשך כל ה... כמעט 40 יום, מ-א' באלול עד, עד יום הכיפורים. אבל מצד שני גם עומדת איזושהי עננה באוויר, איזשהו חשש, איזשהו פחד, שהוא דרך אגב בא לידי ביטוי בקריאת התורה, שמה יישאר מכל ההבטחות האלה? מה יישאר מכל המעמד המרומם הזה, איך אומרים בשם, בשם נדמה לי הרב דרוקמן, דרוקמן אומר לתלמידים במוצאי יום כיפור, נראה לי זה בשמו, כולם, במוצאי יום כיפור הולכים לאוכל, יש אוכל, ועד עכשיו הייתם כמו מלאכים, מעכשיו תהיו בני אדם. לא לדחוף בדרך האוכל. מה יישאר מכל ההבטחות? הרי אנחנו מיד בערבית יום כיפור מבורך ומחפר עבון. כנראה שיש על מה. מיד אנחנו חוזרים חזרה ומתחילים את זה וכבר מחר אתה יכול להריב עם השכן שלך למקום בסוכה. בסדר, על המחנה שלי, המחנה שלך. הכל יכול להתפוגג. מה נשאר מכל הדבר הזה? ויש לדבר הזה רושם בקריאת התורה, כי בקריאת התורה שיום כיפור על מה אנחנו קוראים? על המדרגה הכי בסיסית, על איסורי הראיות, כמעשה ארץ מצרים אשר יצאתם משם לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם משם לא תעשו, כותם לא תלכו, וכו' וכו'. ממש, אומרים לנו חבר'ה, מלאכים, מלאכים, בואו נדבר איתכם רגע, הראיות, כן, דברים בסיסיים. אז דווקא בלימוד הזה מהכיקיון, יש כאן איזשהו לימוד גדול מאוד. יונה לא חס על הכיקיון. יונה חס על עצמו. כלומר, יונה... מבין שכל דבר שמשרת אותו הוא אדם, הוא נביא, יש מישראל. כל דבר שמשרת אותו, גם אם זה משהו שמשרת אותו בצורה הכי זעירה, גם זה דבר, גם אם זה דבר שלא הושקע בו מאמץ, גם אם זה דבר שהוא עצמו לא השקיע בו מאמץ, אבל כל עוד הוא משרת אותי, כל עוד הוא עושה איזה משהו לטובתי, יש לו ערך. יש לו ערך. הוא לא בטל, הוא לא עובר מן העולם. גם נינווה עדיין משרתת את השם. הדבר היחיד שמוצדק לאבד אותו מן העולם, זה מקום או אדם או איש, או איש שכבר אין ממנו, הוא לא מפיק שום רצון להשם יתברך. כל הבריאה כולה, כמו שכתוב בפרק שירה, היא מספרת כבודו של השם יתברך, מהללת אותו בצורה יותר גלויה, בצורה פחות גלויה. עולם הטבע, הרמב"ם אומר, עולם הטבע מהלל את, את שם השם בצורה מאוד מאוד מפוארת ויפה, ואדם יכול להתבונן בטבע ומזה לבוא לאהבתו יתברך. ישראל בוודאי ככה, ישראל זה אותיות, שיר אל, ישר אל, וכן על זה הדרך, אבל גם הגויים וגם אומות העולם, כן, כי בכל מקום שמי מכובד, כי גדול שמי בגויים, יש הרבה פסוקים בתנ"ך שעוסקים בגויים. גם מאומות העולם עולה כבודו של השם יתברך. כדי להכריז על משהו שהוא חסר תועלת, שהוא חסר תכלית, שמגיע לו להיאבד, אתה צריך להיות בעצם ודאי שמהדבר הזה לא עולה שום תועלת ושום תכלית כלפי השם יתברך. שאין, הוא בעצם איבד, איבד לחלוטין את, 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 את ערכו ואת עניינו בעולם. אומר, עוד שנייה, אומר הקדוש ברוך הוא ליונה, תראה, אתה אפילו על דבר של כיקיון, שהוא באמת דבר פעוט ערך, באמת דבר זעיר, מצאת בו ערך. מצאת בו ערך. למה? כי הוא היה קשור אליך, הנה יש בו איזשהו ערך מסוים, הוא עושה לי צל. אז אני לא אחוס על נינווה העיר, אני לא אגלה כלפי הרחמים, אני לא אמצא בה איזשהו ערך נכון, יש בה תנועת תשובה, תכף ניתן מקום לשאלות, יש בה תנועת תשובה שהיא לא אמיתית, שהיא לא עמוקה, שהיא לא שלמה, שהיא לא מלאה, שיש בה עוד הרבה מאוד מקום לשיפור, אבל האם התנועת תשובה הזאת, אני אומר, תשובה של רמייה, אין בה כלום? או שביחס לאנשי נינווה, ובכלל ביחס לאנושות, גם זה משהו. התקדמות. לדוגמה, בוא ניקח את זה רגע לעולם שלנו. יש את הארגון שנקרא אומות המאוחדות. ארגון מלא צביעות מכף רגל ועד ראש. מלא צביעות, מכף רגל ועד ראש, מלא צביעות, מלא... הכל שם... אבל האם אין שם שום ערך? האם עצם העובדה שאומות העולם בוחרים להיות... שחקנים צבועים, אבל במגרש שבו לפחות הוא מראה כלפי חוץ את האחדות ואת השלום, ואת... נכון שמתחת הכל אינטרסים והכל מאבקי כוח וכו', אבל לפחות כלפי חוץ יש חיוך ודגלים ואחדות. כאילו, גם התחפושת שאתה בוחר, גם יש לה סוג של משמעות. הרי עד לפני 100 שנה, בכלל לא היה לו לאדם, מה פתאום שאני יושב עם איזה אומה, אני רוצה, או שאני כובש אותה, או שאני הורג אותה, או שאני אוכל אותה. ופתאום זה נהיה בונטוני כזה, לשבת ביחד ולדון, דיונים. נכון, זה לא התיקון השלם, וזה לא אום, וזה לא מאוחדות ולא נעליים. יש שם הרבה מאוד בפנים רקוב. אבל לפחות כלפי חוץ, יש בדבר הזה התקדמות. גם את זה הקדוש ברוך הוא רואה. זאת אמירה מאוד מאוד חשובה לכל אחד מאיתנו. לכל אחד מאיתנו. כי בסוף גם יסתכל לאדם בעצמו פנימה. ויגיד, רגע, רגע, ואני עצמי. כמה מהתנועות שעשיתי בחודש האחרון הם תנועות של אמת. וכמה הם היו התלהבות של רגע. וכמה הם בכלל היו כדי לעשות רושם על מישהו אחר. וכמה זה בכלל היה רמאות עצמית. אתה יודע מה? אבל זה שאני מרמה את עצמי בכיוון הזה, זה גם משהו. זה גם משהו. זה גם עסק. זה שאני מתחפש למשהו. הרי תחפוש את זה משהו שאני רוצה להיות. אני עדיין לא שם, אני רוצה להיות. אמור לי גם למה אתה מתחפש ואומר לך, אתה שאני מתחפש למשהו כזה, גם זה משהו. הקיקיון מלמד אותנו לא לזלזל בתנועות שהן חסרות, שהן פגומות, כי גם בהן מסתתרת נקודת אמת שהיא חשובה, ואין לזלזל בה. שאלות. עניתי על כל השאלות תוך כדי דבריי. תספיל לפלא. אז זה מה שבעצם הקדוש ברוך הוא בא ללמד, בא ללמד את יונה, אבל הלימוד הזה הוא חשוב. חשוב לכל אחד ואחד מאיתנו. נכון, יונה לא חס, לא חס על עצמו. עכשיו, לא חס על עצמו, לא חס על הקיקיון, אלא חס על עצמו. אבל בעצם זה מברר שלכל דבר יש ערך. כמעט לכל דבר יש ערך. כדי לאבד משהו מן העולם, כדי להפוך משהו לנציב מלח, כמו אשת לא צריך שזה יהיה לגמרי נטול זכויות לחלוטין. וצריך לדעת עוד משהו. הבעל שם טוב אומר, העצם, כשאתה נוגע במקצתו, אתה נוגע בכולו. אם אני נוגע בחלק ממשהו, אני בעצם נוגע בכולו. אותו כנל אם אני פוגם. אם אני פוגם חלק ממשהו, אם אדם יש לו, ירדה לו קצה האצבע. אז זה לא רק שקצה האצבע ירדה. על כל הגוף חל שם של נכות. הכל פגוע. במולים סיים. כהן גדול פסול לעבודה. לא, זה, זה. באצבע הקטנה, אני בכלל ימני, וזה שמאל. מה מפריע? לא אף אחד לא רואה. אני אשים פה, יש לי... מה? עולם שהוא חסר, עולם שאין בו את נינווה, זה גם פגם. זה גם צער כלפי השם יתברך. זה גם, החיסרון הזה גם הוא משהו, גם הוא יש לו מחיר. כלומר, הנשמה שיורדת לעולם, נשמתו של יונה, ומחפשת את, את, את השליחות שלה, רוצה לעשות אותה, והיא מתנגדת לה, יש דברים שלא נראים לה. מלמד אותה מהקדוש ברוך הוא, מה זה רחמים, מה זה רחמים אלוקים, מה זה רחמים אינסופיים. והרחמים האינסופיים משתדלים למתוח את זה עד הקצה האחרון. עד הקצה האחרון, עד הנשימה האחרונה, עד הפעימה האחרונה, כי יש שם עוד איזה משהו, יש שם עוד איזה נקודת חיות שעדיין אפשר למצות אותה. רק שקלו כל הקיצים לגמרי, 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 רק אז הקדוש ברוך הוא מאבד, מאבד מקום, מאבד משהו, וגם אז זה לא לגמרי. אפילו בסדום, אפילו במבול, לא היה עיבוד גמור. וגם מי שככה קורא את הפסוקים של המבול רואה שזה נראה שהקדוש ברוך הוא התחרט. הכל שם עליך הרטות. הקדוש ברוך הוא התחרט שהוא ברא את האדם, אחרי זה הוא עושה את המבול, אחרי זה הוא נשבע שהוא לא יעשה את המבול. זה לא דבר פשוט לאבד את העולם שעשית. כמובן. וגם בסדום, הקדוש ברוך הוא מציל את, הוא מציל את לוט, הוא מציל את בנותיו, והוא רואה צורך להודיע לאברהם לפני כן, והוא נותן את לאברהם את זכות הוויכוח ואת זכות העמידה, כי באמת זה לא דבר כאן. השם יתברך מחפש נקודות זכות ונקודות חיות עד דכדוכה של נפש, כדי להשאיר משהו על עומדו וכדי להשאיר אותו בנקודת החיות שלו. וזה לומדים מקיקיון. כמה נחמה יש בדבר הזה? כולנו בסך הכל קיקיונות ברמה כזו או אחרת. צריך להגיד את האמת. אנחנו אדם, חמנו עכשיו ראש השנה, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר. בנפשו יביא לחמו משול כחרס הנשבר וחציץ נובל, וכעשן, וכחלום יעוף, וכעשן פורח, ונכון, וכעשן פורח וכחלום יעוף. אדם הוא קיקיון, סוג של קיקיון, היום פה מחר שם. אז מה הערך בכל המעשים שלנו? הנה, מכאן למדנו את הערך. אנחנו ודאי שואפים, כמו תחילת הספר הזה, שואפים לשלמות. אנחנו שואפים למילוי השליחות. אנחנו רוצים למלא את השליחות שלנו, ולזה ירדנו לעולם, אנחנו מבינים שאי אפשר להתחמק מזה. ואדם יצטרך למלא את השליחות, והשליחות של האדם תרדוף אחריו, ולא תוותר לו, ולא תניח לו, ואפילו תמרר לו את חייו, ותגרום לו לחוסר סיפוק ולחוסר נחת, עד שהוא ימלא את השליחות שהוטלה עליו, עד שהוא ימלא את על הנשמה שירדה לעולם, בתוך מכתב יש כתובת, והכתובת הזה צריך להגיע ליעדו, הכתובת הזאת. בגלגול הזה, בגלגולים אחרים, אדם צריך לתקן. ודאי אנחנו רוצים גם למלא את השליחות כמו שתיקנו, ואנחנו אומרים את הדבר הזה, נכון? יש בשיר השירים, בסוף שיר השירים יש תפילה מאוד יפה, שאומרים אותה, כדאי מאוד להגיד בכלל שיר השירים לפני שבת, ולהגיד גם את התפילה, כן? אז שם כתוב, אני רוצה להגיד את כל התפילה מההתחלה, אבל... ונזכה למקום שהנפשות, הרוחות והנשמות נכתבות לשם עם שאר צדיקים וחסידים, ותהיה עם ידינו ועם רפינו בעת מעמדנו ועם... וזכנו להשיג ולתקן כל מה שקלקלנו בין בגלגול זה, בין בגלגולים אחרים. ככה כתוב שם. וזכנו לתקן כל מה שפגמנו בין בגלגול זה, בין בגלגולים אחרים, ולהיות מן העולים והזוכים לעולם הבא עם שאר צדיקים וחסידים. כלומר, אנחנו מבינים את זה שאנחנו צריכים לתקן. זה מצד אחד, וזה הספר מתחיל, ספר יונה. אבל הוא מסתיים בעובדה שגם אם אנחנו רחוקים מאוד מאוד מהתיקון השלם, הקדוש ברוך הוא לא מזלזל בשום תנועה. גם תנועה הכי קיקיונית, גם ממנה עולה נחת רוח לפני השם יתברך. הרב כותב את זה באורות התשובה, אסור לזלזל בשום תנועה, אפילו הקטנה ביותר של תשובה. זה כל כך מנחם, כי באמת ביום כיפור, שאנחנו עולים למדרגה גבוהה, אבל בתוך הלב מתחיל לקנן איזה חשש, רגע, אבל מה יישאר מכל הדבר הזה? אנחנו נרגעים. גם אם יישאר קיקיון, הקדוש ברוך הוא רואה. אז בחור רואה את הקיקיון הזה, והוא לא יוותר לנו, עליו. הוא יביא אותו לידי ביטוי. הוא לא יזלזל ויגיד, טוב, זה שום דבר, זה כלום. כמו שיונה הבין את הערך של הקיקיון כלפיו, יונה זה משהו, כן, הקיקיון זה משהו קטן ויונה הוא משהו גדול. אבל אפילו המשהו הקטן הזה עושה, זה נחת רוח למשהו הגדול. אפילו שזה קטן מאוד. כך אנחנו קטנים והשם יתברך הוא אינסוף. אבל אפילו מהקטנות שלנו עולה איזושהי נחת רוח להשם יתברך. וזה מצדיק את הקיום שלנו. יש סיפור על, נדמה לי, אשתו של הגאון מווילנה, והייתה לה איזה חברה גם, והם סיכמו ביניהם שהראשונה שתיפטר לבית עולמה תחזור לחברתה בחלום ותספר לה מהמתרחש והנעשה בבית דין של מעלה. אז אני לא זוכר מי נפטרה ראשונה, אבל אחת מהן. והיא חזרה לחברתה. והיא אמרה לה, אין לי שום יכולת לתאר לך את עומק הדין בעולם הבא. אי אפשר בכלים של העולם הזה לתאר מה קורה שם. אבל אני אספר לך סיפור מזה תביני. את זוכרת שלפני כמה וכמה שנים הלכנו אני ועד ברחוב וראינו מהצד השני של הרחוב חברה אחרת ונופפנו לה לשלום? גם את זה יחשיבו לנו. גם את המעשה הטוב, גם זה נחשב. זה קיקיון גמור. שלום. חיוך, הערת פנים. קיקיונות! מה? לא הצלתי שום נפש, לא פרצתי בהסתערות לדירה בוערת והצלתי תינוקות זועקים, לא הבאתי מיליון דולר לאיזו ישיבה לבנות בית מדרש, לא עשיתי דברים גדולים. עשיתי קיקיונות כל החיים שלי, פה מצווה, שם מצווה, שם מערת פנים, פה איזה פרוטה לצדקה. עשיתי קיקיון מעליך לשתיים, ככה. הוא גומר פה את חייו 70-80 שנה. עולה מזה נחת רוח, השם יתברך. אנחנו בעצמנו בחיים היינו חושבים את זה על עצמנו, אנחנו מזלזלים בדברים האלה. אבל הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא אין סוף, אז אין סוף זה לא רק בגודל, זה גם בקוטן. אתם מבינים? היום אנחנו יודעים את זה בפעם, בעבר, הם חושבים שככל שדבר יותר גדול, ככה הוא יותר. יותר נחשב, יותר זה. אבל היום המדע הולך בדיוק לכיוון ההפוך, של הננו. להכניס דברים כמה שיותר קטן, זה גם כן סוג של אין סוף. אין סוף, כמה אתה יכול לצמצם עוד ועוד 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 כזה קטן. אז פעם, מה כבר אפשר לעשות בראש של גודל ראש של סיכה? כלום, זה פטיש 5 קילו, אפשר לשבור איתו קיר. מה אפשר לעשות בגודל ראש של סיכה? היום, אתה יודע מה אפשר לעשות דבר הזה? זה מכניסים אותו לתוך הווריד, זה רובוט זעיר, והוא נוסע בתוך הוורידים כמו זה, ומגיע ללב ומתקן את הכל ויוצא דרך אחר מעצמו. יש דברים כאלה, כן? קוטן, הכל יוצא בתוך הקוטן. מי רואה? אין סוף רואה. גם את המעשים הקטנים שלנו. וזה הספר, זה המסקנה של ספר יונה. יונה רוצה הכל. תביעתו היא תביעה כללית, הוא רוצה את כל האמת. אין הכל בעולם הזה. אין הכל, אנחנו לא בנויים להכל. והקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, מלמד את יונה, שגם תשובה כזאת, תשובה של רמייה, תשובה, אפילו תשובתם של אנשי נינווה, גם היא כיקיון, וגם היא עולה. כן, מאור.
השאלה שאנחנו אומרים שהיא עולה, שהיא מתקבלת, לטובת מה היא מתקבלת? לטובת זה שהם יחילו עוד כמה, אבל התיקון שלהם, זה לא משהו שמשלים את התיקון. יש לך תיקון של 100%, אתה תעשה את האחוזים האלה, תבוא לפה ב-2000 גלגולים, אתה תעשה את זה. בסדר, אז בכל גלגול יהיה לך איזשהו ערך אפיים כזו או אחר, בגלל כיקיונות כאלה ואחרים שעשית. אבל התיקון עצמו, בסופו של דבר,
יהיה חייב לעשות. אתה צודק 100%, ודאי לא התיקון של נינווה, נינווה אחרי זה גם נהנשת, בנבואת נחום, כי נינווה חוזרת לסורה, היא כבר נהנשת, והיא באמת מקבלת עונש והיא נחרבת. זה המסקנה של נינווה. אבל כרגע, יש שלב מסוים שבו באמת זה נקודת אל חזור, וכבר זה מקולקל מדי, וכבר אי אפשר לתקן, צריך לשבור. כמו כלי חרס שצריך לשבור אותו כדי לתאר אותו. אבל כל עוד הנר דולק, כל עוד יש שם איזשהו משהו, כל עוד האנשים האלה מאמינים ועושים תנועת תשובה, גם אם של רמייה, הקדוש ברוך הוא מוותר עליהם. והדבר הזה גם אלינו. הרי אנחנו בסופו של דבר, הכוונות שלנו הן בסדר, הן טובות. אנחנו לא, זה לא שאנחנו כאן התאספנו לפני יום כיפור, אמרנו, תשמע, יש פה איזה קומבינה וזה, הוא סולח, אם אומרים ככה וככה, הוא סולח. אז בואו נגיד, זה, איך שיוצא יום כיפור, על האופנועים, לקרוע את העיר. זה לא הקטע שלנו, נכון? אנחנו באמת רוצים. רוצים לחזור בתשובה, רוצים לתקן, רק לא תמיד הולך לנו. ואנחנו נופלים, הרצון הוא קיים, אבל המעשים לא תמיד מצליחים. אז בכזה מצב, הקדוש ברוך הוא רואה גם את התועלת במעשים, גם את התועלת במעשים הקטנים שעשינו, הוא לא מוותר לנו עליהם. הוא מחשיב אותם, יקרים בעיניו, כל דמעה ודמעה, הוא סופר אותה. מה זה דמעה? זה כלום, זה שום דבר. כל צער, כל כאב, כל השתדלות, לא רק גם כל מעשה, גם כל השתדלות. גם כל רצון, כל כיקיון כזה קטן שאנחנו בכלל לא רואים ולא סופרים, הוא רואה והוא סופר והוא מונה והוא יודע והוא זוכר את כל הנשכחות, כמו שאמרנו בתפילת נתן לתוקף. הגר"א, כמו שהזכרתי לכם, הגר"א מדבר על יונה כנשמה שיורדת למטה, וזה, אני מרגיש שיש כאן שתי תנועות בנפש שאסור לאף אחת לבטל את השנייה. זה לא, אין פה קיזוז. טוב, בוא נעשה זה, פחות זה, יצא לנו משהו כזה באמצע. אז זה אומר הרבה מקוצק, אין אמצע. רק סוסים הולכים באמצע. יש תנועה אחת שהיא רוצה לבעור קדימה, והיא טובעת את האמת. יום הדין, יום הדין, ראש השנה. אתה מול הנשמה שניתנה בך, איפה אתה מול השליחות שלך, איפה אתה מול המשימה שלך, תראה איפה אתה, זה יום הדין, דין הקשי, יום ראש השנה, אנחנו מתים מפחד. ככה מתכנסים כמו עדר, כולם ככה כבקרת רועי דרום, מקווים שככה העדר יעבור כולו ולא יותר שימו לב אליי, הכבשה הכי מצ'וקמקת פה בעדר. זה יום כיפור, זה ראש השנה. זה תביעה, זה תנועה אחת של הנפש. התנועה השנייה זה תנועה מלאת רחמים, מלאת החלה, מלאת סבלנות, רואה בכל דבר את הטוב, מוכלת על כל דבר, רואה בכל כיקיון את הצל שיש בו, רגע, יש פה טיפה צל, אתה לא רואה עוד אפשר, כמו לימון שאתה סוחט אותו. כן, הילדים, שאני אתן להם לשחות לימון, הם עושים את זה לחיצה, ואני אומר, מה, יש לכם, יש פה עוד מלא מיץ, תביאו לאבא, רוצים את כל המיץ ש... יש פה עוד טיפה, יש כאן איזה לחלוחית, לא זורקים, היו בדור שלפנינו. לא יודע אם אתם זוכרים את הדור הזה, הדור של... היו, אני זוכר, היו לי חברים שהורים כאלו לא זורקים כלום. כל דבר אפשר להשתמש. סקיות, שומרים, הררים של סקיות האלה. אחרי הסקית, אפשר להפוך את הסקית. לא זורקים שום דבר. לחם מתייבש, אז מרטיבים ממנו, עושים את הקציצות. הקציצות התייבשו, תוכנים אותם, עושים מקניקיות. המקניקיות נגמרו, פורסים אותם, עושים... עד שיצא לך לא זורקים. מחזור. אז יש פה עוד לחלוחית, תמצית של חיים, היא קיימת, אנחנו נוציא אותה. זה המסקנה של יום הכיפורים. וזה שתי תנועות שאני אומר, אסור להם שיבטלו אחת השנייה, אסור שאדם יגיד לעצמו, טוב, חם מאוד וקר מאוד, בוא נעשה משהו פושר באמצע. לא. צריך להיות ברגעים מסוימים את השאיפה ואת הבערה להצליח ולהשלים ולהגיע הכי רחוק שיש, וברגעים מסוימים, ומילא גם את הכאב על הפער, וברגעים מסוימים את הנחמה, ואת זה שהכל בסדר, וגם מעץ גם טוב, ומיד אחר כך לעבור, רגע, אבל זה לא מספיק. כי זה מה שדוחף אותנו. דוחף אותנו קדימה, כמו בטיפוס, נכון? בטיפוס, אתה גם בגלישה, אבל גם בטיפוס. טיפוס סלעים, טיפוס חופשי, טיפוס... אתה מצד אחד כל הזמן חותר קדימה, נועץ קדימה את הפטישון הזה, אבל אתה גם כל הזמן דואג להבטח את עצמך למדרגה שאתה נמצא בה כעת. כדי שאם תיפול, יהיה לך לאן ליפול. אז אתה גם עושה עבודת קיבוע על המדרגה הזאת ושמח בה, וואה, כאן זה בטוח, כאן אני יודע שאני לא איפול, אבל אתה לא נשאר פה, אתה כל הזמן רוצה להגיע עוד למעלה. כן.
אם יונה זה האמת, אז למסקנה אמרת שהאמת מתבררת כמשהו אחר, או שאי אפשר להשיג את האמת?
למסקנה מתברר שאמת בעולם הזה בלי שלום לא מתקיימת. אלא אמת ושלום אהב. אמת בלי שלום מחריבה את העולם. שלום בלי אמת הופך את העולם פה לאיזה מין מים. משהו שלא זז. אז צריך אמת ושלום. רבי לעזר, רב לעזר ורבי שמעון. רבי לעזר שורף, רבי שמעון מרפא. בית שמאי בית הלל. בית שמאי בום דין בית הלל. מתווכים את זה אלינו. זה זוג שהולך. איש ואישה. זוג, זוגות שהם לא נועדו לבטל אחד את השני, אלא הם נועדו להביא את שני הקולות גם יחד. ככה העולם מתקדם. במקום שיש רק דין, מי יעמוד? מי לא יירא מיום דין הנורא? אין אפשרות. במקום שיש רק שלום, אז משהו כזה סטטי, לא זז. דין ושלום. שלום ודין. אמת ושלום. על שלושה דברים העולם עומד, על האמת, על הדין ועל השלום. נכון? עוד שאלה?
באמת, מה עשתם לגבי החשב? מה זה בין דין
האמת? מה? דין זה, כנראה, במשנה שם דין הכוונה, דין בית דין. באמת זה אמת פנימית. שכל אחד מאיתנו. שתהיה שנה טובה, מתוקה, וגמר, חתימה טובה, כבר נכתבתם, זה כמו צ'ק בנקאי, צריך שתי חתימות. ככה שמעתי מהרב של השכונה שלנו, הרב מאדם שערבי. צ'ק, כדי שלא יחזור, אז צריך חתימה אחת, ואז עוד שבוע חתימה, אז חתימה אחת נורש לכם, כבר נכתמתם, הכל ברור. עוד חתימה אחת עם כיפור, בעזרת השם.